ערב טוב, אני מבקש לעסוק הפעם לא בעניינו הכללי של המשכן ובעניינו, אלא דווקא בפרט אחד מתוך הפרטים המרכיבים את המשכן, ומעיסוק בפרט האחד הזה לנסות לעמוד על עניין כללי יותר, אבל מן הפרט אל הכלל. חלק האחרון של הספר, של ספר שמות, חלק שבו אנחנו פותחים בשבת הזאת, חלק של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ארבע וחצי פרשות עסוקות בבניין המשכן על תבניתו, תבנית המשכן, תבנית כל כליו, בתחילת הדברים בפירוט התרומה. במקור 2, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זאת התרומה אשר תיקחו מאיתם, זהב וחפץ ונחושת ותכלה וארגמן ותולעת שני ושש ועיזים ואורות אילים מאודמים ואורות תחשים ועצי שיטים. אני מבקש לעסוק רק באורות התחשים. הם שונים מכל הפרטים האחרים שמוזכרים כאן, בכך שהם אינם מוכרים לנו. מהו התחש? זאת נשמעת בעצם שאלה מקצועית, זואולוגית. אבל אנחנו נראה מיד שחז"ל עסקו בשאלה הזו הרבה מאוד. על שאר הדברים אנחנו די יודעים, זהב, כסף, נחושת, דברים ברורים. הכסף שונה מהזהב והנחושת, הכסף בא במחציות שקל, השאר בא ככל אשר ידבנו ליבו. תכלת, ארגמן, תולעת שני, אלו צבעים הנעשים מחילזון כזה, מחילזון אחר, מהתולעת. העיזים, הכוונה היא לא לעיזים עצמם, אלא למה שיוצא מן העיזים. ועכשיו עוברים למכסים, למה שמכסה את המשכן. ואת המשכן מכסים אורות אילים מאודמים, ואורות תחשים מלמעלה. אילים, אנחנו יודעים מה זה, איל, אילים מאודמים, פירושו אילים מאודמים. גם עצי שיטים, אנחנו יודעים מה זה. אם משהו קשה לנו כאן, ומאין עצי השיטים הרבים כל כך במדבר כדי להקים משכן? שיטים במדבר יש. במדבר יש שיטה, אבל מהריבוי צריך להבין מאין הם באו. וכאן ישנו את המדרש המפורסם על האמונה הגדולה של יעקב, שרואה ברוח הקודש שבניו יצטרכו להקים משכן במדבר, הוא נוטע ארזים, שיטים. אורות התחשים, השאלה היא לא טכנית, לא מאין זה בא, אלא מה זה בכלל. מאוד מעניין התרגום של אונקלוס מיד לפסוק הזה. ואורות אילים מאודמים ואורות נחשים ועצי שיטים ומשחי, משחי זה אורות, זה דיכרי מסמקי, אלים תמיד נקראים דיכרי, זכרים, מסמקי אדומים, עצי שיטים, אני מדלג על השתי מילים הנוספות, מתורגמים ברור, האי שיטים, ואורות תחשים, ומשכי ססגונה. מה זה הססגונה הזה? ססגונה נשמע לנו מילה די מוכרת, אבל נראית לגמרי לא שייכת. ססגונה פירושו ססגוני. ססגוני זה דבר ססגוני, מלא צבעים, מלא גוונים. אבל גם אם זה נכון, זה לא תיאור של החיה, אלא זה תיאור של צורתה. לעומת זאת, כשתיארו את האלים המאודמים, תיארו דיכרי. כשתיארו את עצי השיטים, לא תיארו את הגודל של העצים, או את פיזור העצים, אלא את העצים. כך בכל הפרטים שהיו עד עכשיו, וכך גם הפרטים הנמשכים מיד אחר כך. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה ולקטור את הסמים, אבני שוהם, אבני מילואים. שונים אורות התחשים באנונימיות שלהם, נאמר, בהיותם בלתי ידועים. מקור הדברים של אונקלוס, שמשתדל כאן לפרש את הדברים כפשוטם, ואגב גם ראשי, שלא יודע בדיוק מהו התחש, אומר ססגונה, מקור הדברים נמצא במקור 3. בגמרא מרתקת, במסכת שבת, העוסקת בנושא של אורות התחשים. הגמרא הזאת היא הגמרא שנמצאת אגב המשנה שאנחנו קוראים בשבתות בפרק במה מדליקים, כל היוצא מן העץ אינו מתאמת טומאת אוהלים, אלא פשטן, ודנים בטומאת אוהל ובעץ, ובטומאה ובטהרה, ותוך כדי דיון ישנה בעיה שעולה בגמרא, מקור 3, שבת בדף כ"ח. אמר רב עדה בר אהבה, תחש שהיה בימי משה, קמיבאי עלי, זאת הבעיה שהייתה לפני כן בגמרא, לא ניכנס לזה. ומה הקושי? תמה היה או טהור היה? אז אנחנו יודעים עד עכשיו שהוא היה ססגוני. עכשיו יש שאלה אחרת, האם התחש היה תמה או טהור? מה זה חשוב? אבל לפני מה זה חשוב, הגמרא שואלת בעצם מה השאלה. אמר רב יוסף, מה הייתי בא אליי? איזו מין קושייה זו בכלל? תנינה, שנינו, לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא אור בהמה טהורה בלבד. למלאכות שמיים משתמשים באור בהמה טהורה. פירוש המשפט הזה הוא משפט כללי, שבכל מה שצריך אור למלאכת שמיים, האור צריך להיות מבהמה טהורה. אז מה השאלה? אז פשוט שכנראה התחש היה טהור, לא כנראה, ודאי, טמא הוא לא יכול להיות. הגמרא דנה באריכות ומוכיחה שם בתוך הדברים שזה אחרת. ומאוד יכול להיות שהוא כן היה טמא. והדעה בגמרא שם נוטה לזה שהתחש טמא. בין הדברים היא אומרת שהוא דומה היה לטלה אילן, זה מין חיה טמאה. והמייחד את הטלה אילן הזאת, כנראה זה מין חתול נמרית כזאת, עם הרבה הרבה גוונים, והמייחד אותה הוא הגוונים שלה, ועל זה מובא המשפט שקראנו מקודם באונקלוס, היינו דמתרגמינן, זה מה שראינו בתרגום, ססגונה. שסף בגוונים הרבה. תירוש מעניין למילה. סף גוני, הסמכים והסינים כאן מתחלפים, סף בהרבה גוונים. אבל אתה ממשיך לצאת מנקודת הנחה שאתה חשוד טמא, ומה אתה עושה עם השאלה ששאלנו, שהרי לא הוכשרו למלאכת שמיים אלא אור בהימה טהורה? מה פתאום משתמשים בבהימה טמאה למשכן, לבית המקדש, לבניין משכן? ואלא הדתני רב יוסף, לא הוכשרו במלאכת שמיים אלא אור בהימה טהורה בלבד, למה היא הלכתה? מה עושים עם זה? הרי צריכה להיות הלכה. למה זה משנה? הרי בפועל במשכן אתה רואה שבאור בהימה שהיו חייבים להשתמש, אפשר היה להשתמש באור טמא. ובכן, איפה לא? איפה באמת דברי רב יוסף מחייבים וצריך דווקא אור בהימה טהורה? למאי הלכתה לתפילין. תפילין גם אנחנו צריכים מאור, ושם הכל צריך להיות מאור בהימה טהורה דווקא. והגמרא בצורה רגילה מאוד תלמודית דנה בהנחה הזאת, נראה את זה ביחד. תפילין? אני צריך לימוד בשביל תפילין? בהביא כתיב בהו. בפירוש כתוב בתפילין שהם צריכים להיות מאור בהימה טהורה, כך דרשו חז"ל. למען תהיה תורת השם בפיך, עסקנו לפני כמה שבתות באריכות בפסוק הזה. מן המותר בפיך, כך דרשו, לא ניכנס למקור הדרשה. אתה לובש את התפילין, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות או לזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, אתה צריך שזה יהיה מאור כזה של בהימה שאותה גם מותר לך לאכול בפיך. אז אם כן, לא צריך להוסיף על זה פסוק נוסף או לימוד נוסף, אלא לאורן. זאת אומרת, מה שאנחנו למדנו שזה צריך להיות מאור בהימה טהורה זה לגבי הקלף שבו כותבים את הפרשיות. אז הקלף צריך להיות מאור של בהימה טהורה. אבל מי לימד שהבתים עצמם גם צריכים להיות מאור בהימה טהורה? על זה אמר רב יוסף, כל מה שהוכשר למלאכת שמיים זה דווקא אור בהימה טהורה. הגמרא מתעקשת, גם את זה לא צריך. כי הרי אמר אביי, שין של תפילין, שזה מה שיש בבית, הלכה למשה מסיני. אם כך, זה מן הסתם ניתן בהלכה למשה מסיני שזה צריך להיות מאור של בהימה טהורה. שוב אז לשם הלימוד. אלא לקורחן בשערן ולתופרן בגידן. אנחנו יודעים שאת התפילים קורחים, תופרים, גם הגידים, גם השיער שבו משתמשים, חייב להיות מבהימה טהורה. שימו לב, הולכים פה ויוצאים החוצה. בתפילים, לא רק הפרשיות, הבתים, לא רק הבתים, השערות, הגידים. הנמי שואל את הגמרא, גם זה הלכה למשה מסיני. דתניא, תפילין מרובעות, הלכה למשה מסיני, כדי שהן יהיו מרובעות, הרי כורכים אותם ותופרים אותם, ואם זה ניתן למשה בסיני, זה כנראה ניתן לו עם הידיעה שזה צריך להיות מאור בהימה טהורה. אם כן, איפה אותה שאלה שאנחנו שואלים, לשמה באים דברי רב יוסף, שאומר שלמלאכת שמיים מותר רק אור בהימה טהורה? אלא לרצועות. אנחנו רואים איך יוצאים עוד יותר החוצה. לא הפרשיות, לא הבתים, לא השערות והגידים, אלא הרצועות של התפילין. גם הרצועות חייבים להיות מאור בהימה טהורה. וגם על זה שואלת הגמרא. ואמר רבי יצחק, רצועות שחורות הלכה למשה מסיני. אמרה הגמרא, מהי דגמירי שחורות? מניח שבאמת קיבלנו הלכה למשה מסיני שהן חייבות להיות שחורות, הרצועות. אבל לא למדנו טהורות? טהורות מגמירי? דיון ככה מאוד מאוד דווקני, איתי, שבא להסביר בקיצור את הדבר הבא. התחש שהיה בימי משה היה יכול להיות תמה, ודברי רב יוסף שאי אפשר להשתמש באור בהימה טמאה למלאכות של קודש לא נאמרו על המשכן, הם נאמרו לגבי התפילין. וכך, כדי שניכנס לתמונה, במשכן, כפי שיוצא מן הגמרא הזו, פחות לדעה אחת, היו שני מכסים, האחד אורות אילים מאוד עמים, טהור מאוד. אנחנו גם כולנו יודעים איזו אסוציאציה עושה לנו העיל. העיל על כל טהרתו, העיל אילו של יצחק, העיל של השופר שעסקנו בו במעמד הר סיני בפרשות הקודמות, ואיתו אורות נחשים, והוא של חיה טמאה. אמרנו חיה טמאה, וגם זה לא לגמרי מדויק. ממשיכה הגמרא להקשות עוד קושיה. אמר רבי אילא, אמר רבי שמעון בן לקיש, אומר היה רבי מאיר, תחש שהיה בימי משה, בריאה בפני עצמה היה. זה היה איזה מין בריאה שלא נכנסת לשום קטגוריה, לאף משפחה. ולא הכריעו בה חכמים עם מין חיה הוא, עם מין בהימה הוא. חוץ מזה אנחנו יודעים הכל, עכשיו אנחנו גם את זה לא יודעים. התחש טמא, הוא נקרא ססגונה כי יש לו הרבה גוונים, ואנחנו עד היום לא החלטנו אם הוא חיה או בהמה. לאמיתו של דבר, השאלה שצריך היה לשאול במקום כזה, והראשונים שואלים אותה, היא מה אכפת לנו בכלל? מה זה משנה? נוסח הגמרא בשאלות כאלו הוא, מי דהבה הבה. מה שהיה היה, זו בניית המשכן. את המקדש כתוב איך בדיוק. השאלה היא רק, מה היה התחש בימי משה? כך תמיד הגמרא שואלת, כאשר דנים בשאלות תיאורטיות של משהו היסטורי. למשל, הגמרא בסנהדרין דנה בפרשה הקודמת, במעמד הר סיני, כתוב שאסור להתקרב אל ההר, ומי שיתקרב, סכל יסכל, או ירו יירה. ואז דנה הגמרא בשאלה, אם שור היה מתקרב, איך היו סוכלים אותו? ב-23 דיינים, וכך וכך דיינים, קוראים לסוגיה הזאת שור סיני וכמה. והגמרא בשלב מסוים אומרת באמת מה זה חשוב. מהי בהווה הווה? אבל פה, למה לא שואלים את זה? מה זה כל הדיון הזה בכלל? מין חיה הוא, מין בהימה הוא, וזה עקרוני מאוד להגיד שהוא תמה, ויש לו הרבה גוונים. סיום הגמרא חשוב ביותר. אומר היה רבי מאיר תחש שהיה בימי משה בריאה בפני עצמה, ולא הכריעו בה חכמים עם מין חיה הוא, עם מין בהימה הוא. וקרן אחת הייתה לו במצחו, ולפי שעה נזדמן לו למשה. מה שאתם לא מזהים את התחש, אומר רבי מאיר, זה לא בעיה זואולוגית. אתם גם לא תזהו אותו. זה הייתה איזה מין בריאה לשעה. הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה הזאת לשעה אחת, כדי שיהיה למשה את אורות התחשים למשכן, ועשה ממנו משכן, ונגנז. הביטוי נגנז, אגב, הוא משמעותי. לא ונעלם. לא ועבד. דבר גנוז הוא דבר שגנוז וממתין לאיזושהי גאולה. וכך התחש המסתורי הזה, גנוז באיזשהו מקום לא מקום. וחז"ל, מאיזשהו אוצר קדוש וגנוז, זורקים לנו רק מעט מעט ידיעות. תמה, ספגונה, ספק חיה, ספק בהמה, קרן אחת במצחו, עולם מופלא. וממנו עשה משה את המשכן. הדברים הם מעלינו, אבל אם חז"ל הכניסו אותנו אליהם, אז תורה הם, ומהם צריכים ללמוד אותם ומהם ללמוד אלינו על עניינו של משכן בכלל. המשכן בא פה בניגוד לתפילין, שתי צורות שונות לגמרי של התקשרות של האדם עם בוראו. בתפילין העיקרון הוא אור בהימה טהורה בלבד. אבל משכן, קודש, קודש הקודשים, שם המכסה נעשה מחיה או מספק חיה, ספק בהמה, אבל מטומאה? למה כל כך חשוב לחז"ל לטעון שהוא היה טמא? לדעה הזו. אם אינך יודע מהו, יכול גם להיות אותו דבר שהוא היה טהור. אותם 50% יש לטהרתו. והדחש כאילו לחז"ל היה חשוב לומר שכאן בניגוד לתפילין יש אור בהימה טמאה. אנחנו נחזור מיד לעניין וממנו לספיקות ולססגוניות של התחש, אבל אני מבקש הייתי לחזור לזה מתוך מקור אחד שלא הספקנו לעסוק בו בשיעור הקודם בשבוע שעבר. בשבוע שעבר עסקנו בסמכותם של חכמים, בכוח של תורה שבעל פה, בחיי עולם נטע בתוכנו. ביררנו את מקור כוחם של חכמים לא רק מן המסורת ומן הקבלה שהם מעבירים, אלא מאותה רוח הקודש שעליה דיבר הרמב"ן, ששורה על משרתי השם. ניסינו להבין את זה. מזה התגלגלנו להבנה של המצווה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. לא נכנסנו כמעט לקושי הגדול ביותר שיש את זה. הרי האמת הגדולה הזו שמועברת לנו מחכמי הדורות, דור אחרי דור, ואנו מצווים להאמין בה, לקבל אותה, הרי היא עצמה נמצאת כל הזמן במחלוקת. היא עצמה נמצאת כל הזמן בדיון. ואם ישנה מחלוקת, כמה שלא נשדר לעצמנו שהדברים ברורים, עדיין יש לנו את התחושה שאו שזה אמת, או שזה אמת. הגמרא עצמה דנה בזה, בגמרא שהזכרנו בשבוע שעבר, רבי אפרים לונצ'יץ, בירושו כלי יקר על התורה, עוסק בגמרא הזאת, גמרא שפעם עם הכלי יקר הזה הזכרנו בהקשר אחר לגמרי. זו לשונו במקור אחד. וכפי האמת, אין אני רואה שום קושי בדבר. כי כבר אמרו רבותינו ז"ל, זה הכלי יקר שנמצא על הפסוק של לא תסור בספר דברים. שמא יאמר אדם, הואיל והללו מטהרים והללו מטמאים, הללו אוסרים והללו מתירים, הללו פוסלים, כך כתוב שם, והללו מכשירים. היאך אני למד תורה מעתה? תלמוד לומר, ניתנו מרועה אחד. כולם אל אחד נתנן, פרנס אחד אמר. הגמרא שמה מסיימת, הפתה, עשה אוזנך כאפר כסת, וקנה לך לב מבין לשמוע דברי אוסרים ודברי מתירים, דברי מטמאים ודברי מטהרים, דברי פוסלים ודברי מכשירים, והסיום שם, ואלו ואלו דברי אלוהים חיים. גמרא יפה מאוד, אבל הכלי יקר שואל את השאלה הקשה ביותר שם. וקשה, הלא הדירה קושייה לדוכתא. חוזרת הקושייה להתחלה. סוף סוף, היאך אני למד תורה מעתה? יישר כוח, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. בסדר? אבל איך אפשר ללמוד תורה כשזה אומר א' וזה אומר הפוך? אז אתה אומר לי שלכל יש מקור אחד, אז הקושייה היא יותר גדולה. איך לומדים תורה עכשיו? עונה כלי יקר תשובה שהיא לא רק תשובה לשאלה הזאת, אלא היא יסוד עקרוני בכל תפיסת העולם שלנו. אלא ביאור הדבר הוא שבכל דבר טומאה וטהרה יש כמה פנים לטהרו וכמה פנים לטמאו. דבר עצום. אין בעולם דבר שהוא נטו טמא. אם התורה טהרתו הוא מפני שהצדדים המראים פני טהרה הם מרובים יותר מן הפנים המראים פני טומאה. זה אותו דבר להפך. אם התורה טימאה את השרת, הרי זה מפני שהצדדים הטמאים שבו רבו על הצדדים הטהורים שבו. זאת לא פילוסופיה סתם. לא יכול להיות שנבראה בעולם בריאה שהיא רק רע, שאין לה תכלית, שגם היא לא מצטרפת למגמה של הטהרה בחיים. הטהרה והטומאה פה הן המילות שבהן אנחנו מתייחסים לטוב ולרע. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא דבר שכל כולו טומאה. הזכרנו פעם, אנחנו נמצאים בתחילת חודש אדר, פסקה מופלאה שכותב הרב קוק לגבי מחיית עמלק. הוא כותב את המשפט: מחות תנחה את זכר עמלק מתחת השמיים. מתחת השמיים אין שמו של הקדוש ברוך הוא ואין כיסו של הקדוש ברוך הוא שלימים עד שימחה כל זכר המלך. אבל מעל השמיים יש מקום, לא מקום כזה, שבו אין מחייה, גם לא את זו של המלך. אבל אומרים: מבני בניו של המן הרשע למדו תורה בבני ברק. האם יש נפקות לידיעה הזו? האם היא חשובה לחיים הרלוונטיים שלנו? מאוד, אבל גם ההפך. כלומר, אדם צריך לדעת שתי ידיעות בו זמנית. בעולם המעשה, בעולם שאנחנו נקרא לו עולם המוסר, עולם היראה, העולם הזה, אי אפשר להתקדם צעד אחד בלי לדעת להבחין בין טוב לרע. חלק מתפקידו של האדם זה לפתח בתוך עצמו את הרתיעה מהרע, את הסלידה מהטמא. זה לא בריא, זה לא טבעי, זה מעוות. אם נפשו של האדם לא סולדת מעצמה, מהרשע, מהקלקול, מהטומאה. אבל בו זמני צריך האדם לדעת באיזשהו מקום נסתר מאוד, רחוק מאוד, עמוק מאוד, שלא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ברא בריאה בעולם שאין לה תכלית, שאין לה יסוד של טוב, שאין לה יסוד של טהרה. לכשנעמיק, אין יכולת לחנך בלי זה, אין יכולת להאמין בלי זה, אין יכולת לאהוב בלי זה, בלי שתי הידיעות האלו בו זמן. השרת הוא תמה, אבל איך אומרת התורה? תמה הוא לכם. הוא תמה מציאותי, וכל מי שמסיבות פילוסופיות כאלה או אחרות יערבב בין העולמות האלה חס וחלילה, יכול להכניס את העולם הפילוסופי למציאות ולזלזל במושגים של טומאה וטהרה, של טוב ורע. כמה טרגדיות התרחשו בעולם רק מתוך איזה שהן אמונות נאיביות שאת כל הטומאה אפשר להכניס פנימה, את כל הרשע אפשר לגייר פנימה. האם לא זאת ההתלבטות שבה אנחנו נמצאים בפרשות שלנו, של משה רבינו הלוקח איתו את הערב רב? והקדוש ברוך הוא כועס עליו, וגם ערב רב עלה איתם. הוא לא יוצא ממצרים לבד, והערב רב הזה עושה לו צרות גדולות מאוד. וכשהקדוש ברוך הוא מודיע למשה על חטא העגל, הוא אומר לו שם את המשפט: לך רד, כי שיחת עמך אשר העלית מארץ מצרים. חז"ל, בוויכוח קשה מאוד שעסקנו בו בשנה שעברה בפרשות האלה, אומרים לו: עמך? לא העם? לא עמך ריבונו של עולם, זה העם שלי? שם הם מביאים את הוויכוח. אני לא אמרתי לך להעלות אותם איתך. אתה דרשת. האם זה לא נובע מהרצון האדיר שהוא כוחה של תורה כל הדרך להוציא טהור מתאמה? להוציא יקר מזולל, למצוא את הנקודה האמיתית שיש גם ברע הכי גדול? זאת סתירה פנימית מאוד קשה. אתה חייב לדעת שמבחינה מעשית השרת תמיד. ואתה חייב להבין שישנו עולם פנימי, שבו ישנה נקודה מעל השמיים, שממנה גם מעמלק יצאו בני בנים שילמדו תורה. אסור לטעות בטעות של שאול, ולדון את זה באופן מציאותי, ולהשאיר כאן את הנציגות של הרוע, את אגג. והאגג הזה, מלילה אחד שהוא נשאר בחיים, עוד יכול לצאת המן בין המדת האגגי, צורר היהודי. אבל חייבים להבין את הטהרה האדירה שמניעה את שאול, שהוא מחליט את ההחלטה. הכלי יקר, על פי זה, ממשיך באריכות. הוא מסביר לפי זה את הדברים הנפלאים של חז"ל, שלא ממנים לסנהדרין, אלא מי שיודע לטהר את השרץ מן התורה. והוא אומר, לא מבקשים כאן איזה פלפול, איזו חריפות של הבל, סתם. מבקשים פה שבסנהדרין יישבו רק מי שיודעים גם שהשרץ הוא טמא, אבל שיודעים גם שיש את התוכן הפנימי שאנחנו לא רואים פה, של נקודת הטוהר גם בשרץ. תחש שהיה בימי משה היה תמיד. התפילים חייבים להיות מאור של בהימה טהורה. נדמה לי שזה כל מה שאמרנו עכשיו ביחד. התפילים, אחר כך נגיע למשכן. הם אותה הפגישה שאמורה ללוות את האדם כל היום עם הקדושה במציאות הכי מציאותית שיכולה להיות. על הזרוע, כנגד הלב, כנגד המחשבה, לאות על ידיך, לטוטפות בין עיניך. ואיך מקיימים את מצוות התפילין כבר הזכרנו יותר מכל מצווה אחרת? קושרים אותם בגוף. מתחברים עם התפילין לגוף. התפילין לא מונחות בשבת. הן לא שייכות ליום של השבת. הן שייכות לכל ששת ימי המעשה. ששת ימי המעשה, החיבור עם מלאכת השמיים חייב לבוא דרך אתה חונן לאדם דעת, ואתה חוננתנו ולימדת אותנו להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה. אי אפשר להניח תפילין מאור של בהימה. ושואלת הגמרא, רק הפרשיות? אבל אולי הבתים כן, משהו קצת? אולי באיזשהו מקום להכניס מתוך הטומאה ולגלות את הנקודה הטהורה הזאת? לא, גם הבתים לא. אולי השערות? אולי הגידים? אולי הרצועות? שום דבר. אתה חייב להבדיל פה בין טוב לרע, אחרת אי אפשר לחיות. אבל במשכן, במקום שבו יש את קודש הקודשים, במקום שבו הכל מסתכל אל הכפורת, שני כרובים, כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה, ואיך כתוב עליהם, ופניהם איש אל אחיו. אבל איך מסתיים הפסוק? אל הכפורת יהיו בני הכרובים. לא תחליט, איש אל אחיו או אל הכפורת. רש"י אומר, הם מעל הארון, והם צריכים להסתכל איש אל אחיו, אבל למטה, אל הכפורת. כל עניינו של משכן הוא לגלות שאני אותך יכול למצוא רק דרך הנקודה שאותה אנחנו מחברים ביחד, שמחברת את שנינו ביחד. איש אל אחיו אל הכפור. בקודש הקודשים ישראל פני לתלאות מעל החטאות. פה מגלים את הטהור שיש בכל מה שנראה תמיד. פה מגלים את הנקודה האמיתית שהיא כולה טוהר. פה בעולם חיצוני כל כך מגלים את הפנים. במשכן צריך שיהיה אור תמיד. וכך מחוברים שני סוגים של אורות. אורות אילים מאודמים. אלו אורות האילים של העיל, של השופר, של כל מה שטהור וגדול, ואורות תחשים. ותחש שהיה בימי משה תמה. נפלאה. כותב הרב קוק את הדברים בפירושו לאגדות של מסכת שבת, מקור 6. הטומאה והטהרה מיוחסות לטוב ולרע במציאות. כי בכלל, הלא מידע כי כל פועל השם למענם, ואין במציאות רע מוחלט שלא יהיה בו טוב תכליתי באחרית. הרבה פעמים הזכרנו למה נקרא החזיר חזיר, מפני שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו לטהרה. שם זה הוא נקרא חזיר. אז טוב שכאן במציאות החזיר גורם לך רתיעה. חזיר! אבל טוב שבאיזה שהותה במוח יהיה רשום לך שהוא נקרא על שם זה שהוא חזיר, שהוא עתיד לחזור לטהרה, שיש בו יסוד של כל עניינו של פורים, לפני שאני ממשיך בדברים, הוא בעצם היסוד הזה. מגיעים אל היום שבו מקיימים את העד אלו ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מגיעים אל היום שבו רואים שבעצם כשרואים את הכל, הכל, הכל מלמעלה, אז אין דבר רע ומוחלט. גם העת של 50 האמה שהוכן לתלות את מרדכי, הוא בעצם מוכן גם להפך. אין רע מוחלט. הידיעה הבסיסית הזאת היא הידיעה שנדרשת מן האדם ברמה העקרונית. אבל מכל מקום אני ממשיך בדברים בפנים. יסוד המוסר והיראה הוא להבחין ביותר לרע. אין עולם מוסרי כאשר אתה לא דוחה את הרע. אוהבי השם, שימאו רע. שומר נפשות חסידיו, כל כך לא מתאים. החסיד אוהב את הטוב, אוהב את האור. כן, 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 הכל יפה. אם הוא לא יודע לשנוע את הרע במציאות, זו בעיה קשה מאוד. אוהבי השם, הניסיון שלהם הוא לדעת עם כל האהבה האדירה שיש בנו. לדעת לשנוע. זה מסובך מאוד. לנו אולי לפעמים נראה שזה לא כל כך קשה לשנוע, זו מצווה מאוד מקובלת. אבל אוהבי השם שמצווים לשנוע, זה מאוד קשה. מי שבאמת חיים בעולם שיש בו אהבה וטוב ותוכן פנימי גדול, הקושי שלהם הוא לרדת הנה ולדעת פה לשנוע את הרע. גם מתוך זה לדעת איך לרומם אותו. ייתמו חטאים, לא ייתמו חוטאים. מכל מקום יסוד המוסר והיראה הוא להבחין בין טוב לרע. וכמו כן יסוד המדע מצד שני, הוא להכיר גם כן שגם הרע היותר גרוע אינו נפרד לעצמו מאין כל יחס אל הטוב הכללי. אין דבר כזה. כי אם בחוברת המציאות הכללית, כשהכל יתחבר יחד, אז יעלה גם הרע לתכלית הטוב. אז יסוסו מדבר וצייה, אז תגל ערבה, אז המדבר יהיה ליישוב, אז השבתי חיה רעה מן הארץ, לא השבתי, אלא אשבית את רעת החיה מן הארץ, ורק אז יוכל נמר לרבות נגדי. אמנם המצוות, כאן, מכוונות הנה ביותר להגדיל את הכרת דרך החיים והטוב בליבו של אדם. איך הולכים פה? שלזה צריך שיכיר מאוד את השנאה והבוז לרע והפסד הצדק והמוסר. כן, צריך להיות לזה בוז, צריך להיות לזה שנאה. מבלתי שתיפגם שנאת הרע בכלשהו מפני הצורך הכללי שיש למציאות הכללי בזה שיש רע. כי אם ידע לנכון, כי דבר זה של מציאות הרע בכלל המציאות לתכלית הטוב, הוא עניין אמיתי, מדעי. אבל לגבול המוסר המעשי לא ייגש. כי המוסר המעשי כולו נבנה על פי הציור היותר עמוק ונרגש שאפשר להיות משנאת הרע ואהבת הטוב. על כן לא הוכשרו למלאכת שמיים כי אם דברים טהורים. זה נכון על מה? על התפילין. אבל יש משכן, מצד מבט כזה של המשכן, ראוי להכניס גם כן במלאכת שמיים זאת של מעשה המשכן, גם כן אור בהימה טהורה, טמאה. להורות, כי יש כאן פינה ויתד, לנצח כל מה שאנו מכירים לדבר שהוא ההיפוך ממטרתו העליונה של צדיקו של עולם ברוך הוא במציאות הכללית. וכדבר אלוקינו יקום לעולם. ומי ייתן טהור מטמא, לא אחד, רק האחד, היודע למצוא את הנקודה האחת, רק האחד יכול למצוא את הטהור בטמא. על כן החקירה גדולה היא מאוד, מהי הווי עלה דתחש שהיה בימי אישי. מה הצענו להגיד? מהי דהבה הבה? מה זה חשוב? חס וחלילה. כל העולם שלנו הוא המתח הזה בין העולם שמעל השמיים לעולם שמתחת לשמיים. בין השאיפה למצוא את הטוב והטהור לבין הידיעה שצריך לסתור את הרע. האם זה לא נכון גם בעשייה היומיומית בשני החלקים האלה? האם יש יכולת להעלות משהו, מישהו, בלי שתי הידיעות, שיש רע שצריך לסלוד ממנו, אבל שלא יכול להיות שאין ביסוד הדברים איזשהו טוב, גם אם עכשיו הוא לא מתגלה? האם לא זה מה שהופך אותי למאמין ביכולת שלי לתקן? וכך המשכן צריך להיות בנו. אורות אילים מאוד עמים ואורות נחשים מלמעלה. ושם יהיה קודש הקודשים. שם יתנו טהור מתמיד. פעם מזמן, לפני שהזכרנו אגב פורים ועמלק, דרשה הנפלאה של חז"ל על הפסוק "תמנה הייתה פילגש". מתוך תיאור של המשפחות אצל עשיו, מתוארת פתאום תמנה, ייחוס מפוקפק, ותמנה הייתה פילגש. הגמרא בסנהדרין מספרת שמנשה המלך היה אומר דברים של דופי על דברי תורה. הוא למשל אמר על הפסוק הזה, ותמנה הייתה פילגש, מה זה אכפת לך? והגמרא מאוד כועסת על מנשה, ואז אחרי שהיא כועסת עליו היא שואלת דרך אגב, מה באמת זה אכפת לי שתמנה הייתה פילגש? הגמרא עונה שם את התשובה הבאה. תמנה היא האמא, הסבתא של עמלק. עמלק הוא לא בן מאישה של עשיו אלא מפילגש של עשיו. של אליפז. ואיך היא הגיעה אליו? חז"ל באיזשהו תיאור מדהים, אומרים, דין תורה על אברהם, יצחק ויעקב. תמנה, אומרים חז"ל, לא מתאים לה שהיא תהיה פילגש, כי הרי תמנה זה שם של מלכים, אלופים, ואלוף לוטן, תמנה. איך היא נהייתה פילגש? אומרים חז"ל שתמנה באה אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב ואל עדים. אגדה מופלאה. וביקשה להתגייר. הם ראו אותה והחליטו לדחות אותה. היא ביקשה והחליטו לדחות אותה. אבל תמנה לא ויתרה. אמרה, אני צריכה להיות מחוברת עם הזרע הזה של אברהם ויצחק. אם לא מקבלים אותי דרך כאן, מוטב אהיה שפחה בביתם ולא גבירה בביתי. אבל אם אברהם, יצחק ויעקב לא מקבלים אותי, הולך לעשות את זה דרך אליפז ועשיו. אומרים חז"ל שאנחנו נענשנו בגלל זה. והם לומדים שם מוסר גדול על האבות, אם מלא זה כתוב אי אפשר להגיד את זה. מכאן אמרו שתהא שמאל דוחה וימין מקרבת. וכיוון שהם לא גיירו אותה, ואיבה אלי לאיגיורי שרצתה להיכנס תחת כנפי השכינה, יצא ממנה עמלק שציער את ישראל. המראה מרתקת. אז מה עשו אברהם, יצחק ויעקב? לא זאת המורכבות של הבעיה שהייתה לפני. הם ידעו להסתכל הכי פנימה. הם ראו את הכוח שיש בתמנה. הם ראו לא רק את עמלק, הם ראו גם את בני בניו של עמלק. הם ראו גם את עמלק שמעל השמיים. אבל הם ידעו שהם אברהם, יצחק ויעקב של האומה הזאת גם מתחת לשמיים. וההתלבטות הייתה, מכניסים תחת כנפי השכינה את הרע העמלקי, או נזהרים מזה. כמה זה טוב, כמה צריך לדחות. המשיך הרב קוק ומסביר, זהו עצמו הספק. אם התחש היה חיה או בהמה. בהמשך הפסקה. והנה ההבדל שבין חיה לבהמה באופן מוחשי וציורי הוא שהחיה, איזה ניתוח זה עכשיו, איננה בתהילה על האדם ואינה נכללת בשימושיו הביתיים. אנחנו מדברים על חיית השדה, על חיית המדבר, על חיות הארץ. אדם על הבהמה שלו מצווה על שביתתה בשבת. הוא מצווה להאכיל אותה לפני שהוא מאכיל את עצמו ואת בני ביתו. לבהמתך ולך. שהחיה, בניגוד לבהמה, איננה בתהילה לאדם ואינה נכללת בשימושיו הביתיים. אמנם סוף הדבר שתקבל גם היא השפעה וטובה מהאדם השלם, הרי הזכרנו מקודם, והשבתי חיה רעה מן הארץ. האדם כשהוא יהיה שלם, אז השלימות הזאת תקרין על כל ההוויה. על כל הקוסמוס, גם על החיה, גם רוע החיה יצא ממנה. אבל הנמר לא יהפוך להיות הבהמה הביתית שממנה אני מקבל את החלב. הוא יהיה נמר, הוא יישאר בשדה, בלי רוע. כאשר נתבהר לנו בעניין השלמת בעלי חיים על ידי השלמתו של האדם בכלל במקומות אחרים, אבל איננה מורגשת לעלות החיה בחוגו הפנימי. מה שאין כן הבהימה הביתית, שהיא כולה תפילה לאדם, ונכללת בכללות קנייניו המתייחסים אליו. על כן, תחש זה, המת, שהיה בימי משה, לא הכריעו בו חכמים, ביחס לאדם העיקרי, אתם קרויים אדם, התפקיד של ישראל בעולם הוא להכניס את התחש גם לתוך המשכן. אבל איך? בתור חיה או בתור בהמה? תפל לגמרי, מחובר או קצת בחוץ? בשדה או ברפת בבית? אם הוא חיה או בהמה? כי באיזה אופן שיהיה גמר צירוף הסיגים, מה תהיה הצורה שבה הסיגים הלכלוך יצורפו? מה תהיה הצורה שבה הזהב יוכל להיות נקי? אם על ידי החזרה לטוב בפנימיותם של ישראל, או על ידי הדחייה וההרחקה. אם אחד בעיר ושניים במשפחה ממש, או שזה מסוכן יותר מדי, או אחד בעיר מזכה את כל העיר כולה, אסור להסתכן, ושניים במשפחה מזכים את כל המשפחה כולה, מסתמך פה על מאמר חז"ל בעניין אחר. דברים כאלה, הכלליים וגבוהים, הם מקו שידי רחמן. הם מאותם הדברים הכבושים אצל רחמנה בשמיים. ואי אפשר לחכמים להכריע בו. פלאי פלאות. עדיין לא הכריעו בחכמים אם מין חיה היא או מין בהימה. בטח שאפשר להכניס את המלאק ולגייר אותו. ואז יגידו שהייתה ימין מקרבת, והכל היה טוב. אבל כמה? מה יקרה עם הערב רב שעולה עם משה יוביל העגל? משה רבינו שמחליט לקחת איתו את הערב רב, קובע את היסוד העצום של הניסיון הבלתי נפסק לרומם גם את מה שנראה הכי רחוק. הוויכוח הוא על הכמה. הוויכוח הוא על הגבולות. הוויכוח הזה צריך להיות אור תחש. תמה. שעדיין לא הכרענו אם הוא צריך להיות חייתי מרוחק או בהימי וטפל ממש אל האדם. האם לא ברור עכשיו מה פירושה של הגדרת התחש ססגונה, שסס בגוונים הרבה שלו? אלא איך יתרגם אונקלוס אורות חשיב? משחי וססגון. אין משכן אם אין את כל הגוונים במכסה שלו. ואין משכן עם כל הגוונים אם גם יסוד הטומאה שיצטרך להתהפך לא נמצא. כל זה לא נעלם, לא אבד, אל תחש שהיה בימי משה, לשעה אחת נברא, וממנו עשה משה משכן ונגנה. זה עדיין גנוז. ומהגניזה הזאת אנחנו מקבלים את הכוח למצוא טהור מתאמה, ויחד עם החובה להיזהר מזה שהתאמה לא יגבר בעולם המעשה אף פעם על התאמות. הסגונה הוא רק פרט אחד מכל פרטי המשכן כולו, ואולי ממנו פינה ויתד מה היינו יכולים להגיע אם היינו מבינים משהו מכל אחד מהפרטים של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. ערב טוב. אני מבקש תזכורת קטנה בעוד שבועיים, לא בשבוע הבא, בעוד שבועיים ביום רביעי שושן פורים. סביר להניח שאני לא אהיה כשיר לשיעור. ביום רביעי של שושן פורים אין כאן שיעור כאן, תהיה הקלטה, יהיה שידור, שלא יחשדו בי, זה לא מפה ולא אז. ערב טוב.
כן, עד כאן שיעורו של הרב מרדכי אלון.